שלום לכולם, היום אנחנו נצלול יחד לטקסט מאוד אישי, חזק, מקובץ שמעה, שנקרא השם בן צור.
שלום. כן, זה טקסט שממש חושף מאבק פנימי, יש בו המון חרטה, אבל גם, אתה יודע, רצון כזה לשינוי.
בדיוק, והמטרה שלנו היא באמת לנסות ככה להבין את הרגשות שעולים שם, המסרים, יש שם כנות כמעט מטלטלת.
לגמרי, זו חשיפה די נדירה של עולם פנימי סוער, בלי פילטרים, כאילו הוא מציג את זה כמו שזה, עם כל הכאב.
נכון, ננסה ככה לפרק את זה. הוא פותח בתחושה ממש כבדה, נכון? חשוך כבר תקופותיים.
כן, והראש כמעט תרים ידיים ולא מבין. לא מבין, זה חוזר אל עצמו.
זהו, התיאור הזה של ייאוש, של תקיעות, זה כל כך מוחשי. מה הופך את המצב הזה לכל כך קשה עבורו?
תראי, מה שמעדד חזק זה לא רק הקושי, אלא התחושה הזאת של האובדן כיוון, הלא מבין הזה. זה ממש ערפל.
זה לא רק רע לי, אלא אני אפילו לא יודע למה.
בדיוק. זה חוסר היכולת לפענח, למצוא דרך החוצה. זה מה שמייצר את הייאוש העמוק הזה. כאילו הכלים הרגילים פשוט, קורסים.
ואז מתוך המקום הזה, הוא כן מחפש משהו. הוא אומר, חייב לראות את השמיים, וישר אחר כך הוא מתאר את ההשפעה. זה מוחק אותי, מסלק לי עננים מהלב.
נכון.
ובמקביל, ממש באותה נשימה כמעט, הוא מדבר על הוידוי. לבכות את האמת, להתוודות, זה משחרר לי את הדמיונות. אז יש פה גם את השמיים החוצה, וגם את הוידוי פנימה.
זו נקודה מצוינת.
איך זה עובד ביחד? זה משלים? או אולי יש מתח?
אני חושב שאפשר לראות את זה כשני צדדים של אותו מהלך נפשי. הפנייה לשמיים זה חיפוש פרספקטיבה, נכון? משהו גדול יותר.
כן, משהו שירגיע קצת את השערה הפנימית.
בדיוק. מבט החוצה שמביא הקלה פנימה. והוידוי לעומת זאת זה מבט פנימה, התמודדות ישירה עם האמת.
גם אם היא כואבת.
גם אם היא כואבת. ומה שמשותף לשניהם זה בעצם השחרור הזה. הסרת העננים, הסרת הדמיונות.
מה זה הדמיונות האלה שהוא מדבר עליהם?
אני מניח שזה יכול להיות מחשבות תורדניות, כל מיני תסריטים שליליים שהראש מייצר, והוידוי, האמת, היא באה ומנקה את זה. גם אם קשה, היא משחררת.
של החרטה. החזרה הזו על השם, באמת שאני משתדל, באמת שאני מתחרט, באמת שאני מצטער.
כן, זה חזק מאוד.
הבאמת, באמת, באמת הזה, זה מרגיש כמו לא יודע, תפילה כזאת, מנטרה, זה לא רק וידוי, נכון? יש פה אולי גם ניסיון לשכנע?
בהחלט, יש פה ממד של הדגשה. לא הייתי קורא לזה שכנוע במובן השלילי, זה יותר כמו ביסוס של התחושה הפנימית.
גם כלפי חוץ, כלפי השם, וגם כלפי עצמו.
בדיוק. בתהליך כזה של תשובה, של שינוי, ההכרה בטעות היא קריטית, אבל גם ההכרה במאמץ הכן. החזרה הזו כאילו בונה את ההכרה הזו. אני יודע שנכשלתי, אבל אני גם יודע שאני באמת מנסה. זה לא ביטול עצמי טוטלי.
לא, ממש לא.
זה הכרה במורכבות האנושית. נופלים וקמים. חטא ותיקון. זה לדעתי הלב של הטקסט הזה, המנוע שלו.
וואו.
ואז, לצד כל הכובד הזה, לקראת הסוף פתאום צפה שאיפה כזאת, כמעט פשוטה. מקווה להמשיך לנסות רק להיות שמח. כן, זה כמעט מפתיע.
ממש. אחרי כל התיאורים הקשים, איך התקווה הזו, הניצוץ הזה, מצליח בכלל להתקיים שם?
פה אני חושב, תמון המסר העמוק, התקווה הזו לא מגיעה מהתעלמות מהקושי. להפך, היא נובעת מתוך ההכרה בקושי, ובמקביל, מתוך אמונה בסיסית שיש טוב למרות הכל.
הוא גם אומר את זה נכון, את כל הטוב אתה שולח, על טעויות שלי אתה סולח.
בדיוק. שומע תפילות. זאת אומרת, המודעות לכשל ולמאבק לא מבטלת את האמונה שיש סליחה, שיש חסד, שיש תקווה. זה לא או-או.
זה גם וגם.
גם וגם. יש פה אמונה עמוקה במחזוריות הזאת. גם אם נופלים, אפשר לקום, לנסות שוב. השמחה שהוא מקווה לה היא כנראה לא איזה עושר שטחי, אלא יותר שלווה כזאת שנולדת מהקבלה של המורכבות.
אז אם נסכם רגע את המסע שעברנו פה בטקסט, זה ממש מהתחתית, מהחושך והבלבול, דרך החיפוש הזה, אחרי שחרור גם למעלה, לשמיים, וגם פנימה, בוידוי.
נכון.
ואז לב המאבק, החרטה מול הניסיון להשתפר, וסיום עם נקודת אור כזאת של תקווה, של אמונה בטוב ובסליחה. וזה משאיר אותנו אולי מחשבה לסיום. הטקסט הזה מראה באופן הכי חשוף את המעגל הזה, נפילה, חרטה, ניסיון חדש.
כן, אז אולי, רק אולי, ההכרה במעגליות הזו ויכולת הזאת לבטא אותה בכנות כזאת, אולי זה לא ביטוי של חולשה, אלא בעצם צורה של חוזק.
זאת אומרת, עצם הנכונות להסתכל על הפגיעות, לתת לה מילים, היא בעצמה כוח.
יכול להיות. אולי זה תנאי לצמיחה אמיתית, גם אם זה כואב בדרך. ומה המשמעות של המחזוריות הזאת בחיים של כולנו בעצם?
שאלה טובה להרהר בה.